אז אנחנו נחזור בדקה אחת על עניינו של הספר הזה, לטובת מי שפחות מכיר את הספר המדהים הזה. יש הרבה ספרים, ספרי קודש, שנכתבו במשך כל הדורות מאז ניתנה תורה, בפרשת יתרו שקראנו השבת, מאז ניתנה תורה דרך משה רבנו לעם ישראל בסיני. אבל מיוחד מאוד הספר הזה, מכל הספרים, שזה לא ספר שנכתב כדי לפרש את התורה, לשאול שאלות בהלכה. הוא נתן לך, אלעד, הוא נתן לך ספר. אפילו פתח לך. ישר כוח רז. זה לא ספר שנכתב כדי לבאר פסוקים מן התורה, לבאר דברי גמרא, הגמרא עצמה. זה לא ספר בפנימיות התורה, למרות שיש בו אין סוף ציטוטים מכל המקורות שכעת אמרתי. זה לא שאלות ותשובות, לא חידושים, אלא ספר שכמו שאומרים בראות הביטחון שבצבא, ספר שנכתב בדם. מי שהיה בצבא, ואתם כולכם הייתם בצבא, זוכרים במטווחים יש לוח כזה של אורות ביטחון. והרבה פעמים כתוב בראש הלוח הזה, האורות האלה נכתבו בדם. הכוונה היא כפשוטו, שכל אירוע שהיה לא עלינו, המסקנות שלו הפכו להיות עוד מספר ב-10 הדיברות או יותר של אורות הביטחון. הספר הזה נכתב בדם של 6 מיליונים, שהוא אחד מהם, שגם הוא נרצח על קידוש השם, וזה עורר אותו, הגטו שהוא היה בו ואחרי זה מחנה הריכוז, זורר אותו לחשיבה מחודשת, למרות שהוא היה מלא וגדוש בתורה ובתפיסת עולם שקיבל מרבותיו, הרבי ממונקאץ' והרבי מסאטמר וחלק מתלמידי חתם סופר, גדולי ישראל שגרו בהונגריה, והוא עצמו היה אחד מענקי הדור, הרב יששכר שלמה טייכטל, בעקבות האירועים, בעקבות יד השם שניחתה בנו, והאש הגדולה שפרצה בעם ישראל וכבשני הגזים, וכל מה שכולנו יודעים שהיה בשואה, בעקבות זאת הוא עשה תפנית של 180 מעלות. עכשיו, על יד הדבר הזה קל בעינינו, כי חוץ ממנו אנחנו לא מכירים עוד מישהו, ודאי מגדולי ישראל, לא מדבר על העם, מגדולי ישראל ששינה את כל הכיוון וכתב ספר שבנס הוא התגלה, כי הוא גנז אותו באדמה, והוא התגלה ויצא כתב יד גם הוא בנס, כי היו כאלה שלא רצו שזה יצא, כי זה היה מין כתב, לא אישום, אבל כתב אמת כזה, בשיטתו של הרב קוק, שהם כולם התנגדו, והוא גם היה ביניהם, ממש מהחרדים, אני לא נטור הכרת, אבל מהחרדים יותר, אז היו כאלה שלא רצו שזה יצא לאור, וזה יצא לאור. וכל הספר הזה כולו, זה כאילו כתב אותו הרב קוק, לפלא הוא שהוא לא מזכיר אותו אפילו פעם אחת, כי הרב קוק הרי פקיע שמי, שמו היה ידוע בכל העולם היהודי, אולי גם בעולם הגוי, אני יודע שבבריטניה כשהוא היה שם אז כולם הכירו אותו, גם אומות הבריטים ואכן נצרת בלפור, הרבה מאוד עושייה להוצאתה אז, במלחמת העולם הראשונה. בכל אופן, איך זה שכאן 6 שנים, 7 שנים אחרי שהרב נפטר, 8 שנים, תש"ג, הרב נפטר בתף הצדיקי, איך זה שהוא לא מזכיר את שמו? עלה בדעתי, למרות שלא ראיתי איזה שום אישור, שהוא לא מזכיר אותו מתוך שהוא קיווה שהכתב יד הזה, שהוא התפלל שיצא לאור, לא יידחה על ידי כאלה שרק השם של הרב קוק עושה להם שחור אדום מול הפנים, צבע אדום כזה שחור בעיניים, ורק בשביל זה יפסלו את הספר, אז מנו, לא אזכיר את שמו, אולי יעבור הכתב יד שלי, יעבור מסך, ולא, לא עזר. עכשיו, אני לא יכול לומר ודאות שזו הסיבה, אולי, אתם נגיד, אולי הוא לא ראה את כתבי הרב, אבל זה בלתי ייתכן, כי כתבי הרב התפזרו בכל העולם, והרב הזה היה ידוע, והגדולי האדמו"רים והרבנים נפגשו איתו ורצו לבדוק מי הוא. טוב, אלעד, זה שאני לא מברך, זה משום שכבר ברכתי, בסדר? אלא אתי. אז על... אז תודה גם על הקרירים וגם על החמין. טוב, אז הפלא גדול הספר הזה, מלא 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 במקורות אין סוף, שמתגידו, טוב בסדר, היה לו מנוע גוגל, אז הוא יודע את כל המקורות, אבל אז זה לא יודע מה זה מנוע, לא יודע מה זה גוגל, אבל האמת היא הרבה יותר רצינית מהבדיחה שסיפרתי, שאולי לא במקום לספר בדיחות על התקופה הזאת, אבל האמת היא הרבה יותר רצינית, לא היה לו ספר מול עיניו, אלא הכל הוא בעל פה. לפעמים נראה שמזדמנו איזה ספר, אבל בדרך כלל, כמו שנראה גם היום, וזה חוזר עצמו כל הזמן, אומר, ואתה אין ספרים אצלי בגלל המצב, אם זה בגטו, אם אחרי זה במחנה הריכוז. בגטו הוא התחבא יחד עם עוד 10 משפחות בעליית גג שבבית כנסת במשך זמן ארוך. עד שתפסו הרשעים הרוצחים האלה כנראה במלשינות, ואז הגלו אותם למחנה ריכוז, ואז ברכבות המוות רצח אותו איזה אוקראיני אחד, כשאוקראיני חטף איזה עבריין פושע אוקראיני שהיה ברכבת המוות הזאת, שברחו מפני בנות הברית, שממש 10 ימים אחרי שהוא נרצח הם שחררו את הכל. בכל אופן אוקראיני הזה חטף פרוסת לחם בודדה שכל אחד קיבל יום שלם מיהודי זקן, והאדמו"ר הזה, התלמיד החכם הזה, שלא היה בריון אחרי שנות השואה, תוך שתי שנות השואה, אז הוא התנפל עליו על אוקראיני ולקחת ממנו חזרה את הפת לחם של היהודי, ואז אוקראיני רצח אותו במו ידיו, כפי שעשו לרבים מעם ישראל, למיליונים מעם ישראל. אז אני קורא בעמוד קוף י' ג', חלק מהספרים אולי בבית, בכל אופן יש אנשים שצופים בנו, אני יודע על כמה חברים שלי שצופים בנו, אולי אצלם זה ספרים אחרים, אז אני, כי יש לנו עוד מהדורה, אז אני אגיד להם איפה זה. בכל מקרה זה ליד הספרה 163, כי הספרות של המקורות הם זהים בכל המהדורות. אז זה שתי שורות מעל הספרה 163, בפרק שני, עמוד במהדורה האחרת הוא, בואו נגיע. זה אני יודע, כן. אני רואה ששני הספרים שלי עם אותו מהדורה, זה לא יעזור הרבה. לא חשוב. בכל אופן, מי שיש לו מהדורה אחרת, יסתכל למטה במקורות וידפדף עד שהגיע למקור 163, בהערות למטה, שם בעמוד הזה נמצא. זה לא רחוק מקופי ג' כי הספרים קרובים זה לזה. בכל אופן, זה בפרק שני. ואתה קמה וגם ניצבה קושיית גדולי עולם הנ"ל. גדולי עולם שהוא הזכיר בעמודים הקודמים, אחד זה ספר הברית, אחד זה גדול בישראל שלא זוכר את שמו, ועוד, והחתם סופר, הלא אנו מתפללים על זה, על זה הכוונה לקיבוץ גלויות, על בניין הארץ וירושלים, ועל צמח דוד עבדך מערת הצמיח, ובכלל שמה קולנו, כמה וכמה שנים, מזמן החורבן עד עתה, בימיו, נגיד 1900 שנה. אם כן, כבר נתקיים בנו המקרא וביקשו את השם אלוהים ואת דוד מלכם ואת בית מקדש, ובתפילותינו, אני רואה שאני התקדמתי קצת, סליחה. תלכו בבקשה לעמוד הקודם ואחר היגיעה, אני מתנצל לפניכם, התחלתי באמצע העניין, בעמוד קי"ב, זה ליד הספרה 163, אותה ספרה שקודם הזכרנו, עמוד קי"ב, ואחר היגיעה. כלומר, במקום מצד שמאל, אז בעמוד הימני. בטח כולם מצאו, נכון חבר'ה? אז מכילה חבר'ה, כי שמתי לב שאנחנו באמצע פתאום. ואחר היגיעה, העיר השם את עיניי למצוא פשר דבר זה על אריכות הגלות. אף שכבר הגיעה הזמנה של בעיתה. דיברנו על זה שהפסוק אומר, בישעיהו, אני השם בעיתה, בעיתה עם תף אחישנה. בעיתה זה בזמנה, ואנחנו כבר נמצאים באמצע ואחרי האמצע, של, בשליש האחרון של האלף השישי, אז זה כבר ממש לקראת סוף ה-6,000 שנה, אז זה הבעיתה, הכי בעיתה שיכול להיות, בעיתה עם תף, ולא צריך הרבה אחישנה כאן. ולמה הקדוש ברוך הוא לא מביא לנו את הגאולה? הרי כתוב שאם לא זכו זה יהיה בעיטה. בסדר, אז לא זכו. אנחנו לא רואים לניסים על-טבעיים ולזירוז ולפלאות כאלה. טוב, אז לפחות שתגיע הגאולה מצד היסורים שם ישראל עובר, והבעיטה שכבר הגיעה, הקץ שמקיץ. דיני הושע, עכשיו הוא מביא את התשובה. הושע הנביא אומר, פסוק בהושע פרק ג' אנחנו רואים, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל השם ואל טובו בחיתמים. פחדו זה לא פחד מאיזה עונש, אלא פחד של כמו חרדת קודש. לפחוד אל השם, הכוונה, האל הגדול גיבור ונורא, לרצות לטעום את הטעם, להתקרב, להידבק בו. נקרא את הפסוק שוב פעם, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהם ואת דוד מלכם ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. אמרו חז"ל על הפסוק הזה בילקוט, לא גלו ישראל אלא משום שמעשו בני ישראל בשלושה דברים, במלכות שמיים, זה מה שכתוב כאן את השם אלוקיהם, ובמלכות דוד, זה מה שכתוב את דוד מלכם, ובבית המקדש, כי זה מה שדוד המלך מביא טובו של השם באחרית הימים. אמר, זה רבי דוד. אמר רבי שם בבן אסיה, אין מרים סימן טוב לישראל עד שיחזרו ויבקשו את שלושתם, את מלכות שמיים ואת מלכות דוד ואת בניין בית המקדש. טוב, כמו שנאמר, אחר שוב נעשה וקשו את השם, זו מלכות שמיים. ואת דוד מלכם כמשמעו, ודוד מוביל אותנו אל פחדו אל השם, שוב פחדו הכוונה חרדת קודש, להזדרז, לרוץ אליו, זה בית המקדש, כמו דעת אומר, ההר הטוב הזה והלבנון, לבנון זה מי שמלבין אבנותם של ישראל, זה בית המקדש, זה המשך הפסוק, ההר הטוב הזה, פסוק בפרשת דברים. עד כאן דבריו. כן הוא באגדת שמואל, הכוונה המדרש חז"ל על ספר שמואל, ורש"י מביאו. וכן אמרו בילקוט, לא גלו ישראל, אני עברתי לעמוד קופית ג' למעלה חבר'ה, לא גלו ישראל, מי שנמצא בספר אחר, זה ליד הספרה 167. לא גלו ישראל, אלא שמעשו בארץ ישראל שנאמר, והם עשו בארץ חמדה. ונראה לי שהילקוט מתאים עם דברי המדרש שמואל ורש"י, דכל שלושה הדברים הנ"ל כלולים בארץ ישראל. כלומר, גם אתה מזכיר רק את ארץ ישראל, ארץ ישראל כוללת את בית המקדש, וארץ ישראל כוללת את מלכות בית דוד. בסדר? מה שכתוב אגדת שמואל, אמרתי בטעות שזה על ספר שמואל, זה מדרש שמואל. זה נקרא מדרש שמואל, אבל זה לא על ספר שמואל. נראה הלאה. זה כמו סוג מדרש רבה. די אי אפשר להגיע לשושה דברים הנ"ל, אלא בארץ ישראל. די כל הדבר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, לכן ארץ ישראל זה גם מלכות שמיים, כידוע. ומלכות בית דוד לא תהיה באוגנדה, ולא בבירוביג'אן, ולא בארגנטינה, ולא בשום מקום אחר. ובית המקדש הוא ודאי רק בארץ ישראל. אז מלכות בית דוד, בית מקדש ומלכות שמיים, הכל זה בארץ ישראל. לכן כשהמדרש שמואל וילקוט אחר, ילקוט שמואלי, מביא את הביטוי ארץ ישראל, במקום אחר כתוב שלושה דברים, שזה מלכות השם, בית מקדש ומלכות בית דוד, זה היינו הך, כי ארץ ישראל כוללת את כולם בתוכה. ועל פי זה לא יזכו לגאל עד שיבקשו את ארץ ישראל, ואז ישיגו את כל שלושת הדברים הנ"ל. והאם במדרש שוחר טוב, זה על תהילים, במגפה בימי דוד, זה כאשר דוד טעה והמלאך הסית אותו, השטן הסית אותו, ומנה וספר את ישראל, ואסור לספור ולמנות ראש בישראל, אז באה המגפה. למה הייתה המגפה? אז אפשר להגיד כי דוד ספר, בסדר, אבל איך דוד נכשל במשהו שכל תינוק של בית רבן, כל דרדקי בבתי הספר, בממדים, יודע שאסור לספור, אלא אומרים, הושיע את עמך, לא סופרים במספרים ראש בית ישראל, איך הוא הצליח להסיט אותו? זה היה עונש משמיים על זה שלא ביקשו את בית המקדש, וכבר הביטיב לאל בהקדמה, ועשה מדרש קל וחומר. אותו מדרש שהוא הביא אותו בהקדמה. מה בימי דוד שעוד לא היה להם בית מקדש? הם עוד לא תמו את הטעם של בית מקדש. עוד לא ראו בית מקדש, עוד לא חוו את החוויה, לא שמעו סיפורים, לא חלמו חלומות, לא הכירו. נענשו על שלא ביקשו את זאת. דרך אגב, בשירת הים יש כמה לפני שבוע, אז כן יש את כמה ביטויים על בית המקדש, כמו אל נווה קודשך, וכמו זלי וענווהו, ונחית בחסדך המזוגלת, זה לבית המקדש, ויש עוד איזה פסוק, אנו שכבר היה לנו ונחרב, אז כבר יודעים מה זה בית מקדש, על אחת כמה חמה שנענש חלילה, על שאין אנו מבקשים על זאת, ככה מדרש מביא בשוחר טוב, לפיכך תקנו להתפלל על בניית ירושלים, שלוש פעמים בכל יום, הכוונה בתפילת עמידה, וזה חוץ מברכת המזון. טוב, אז מה כעת התשובה לשאלה על אריכות הגלות? אתם מבינים שישראל, גם אם הם מוצאים את זה מפיהם, אבל הם לא מבקשים את זה ממש. לבקש ממש זה לעשות מעשה. ופה יש יסוד גדול מאוד חבר'ה בכל דבר שאנחנו רוצים להשיג. בין אם זה ענייני כלל ישראל, ובין אם זה עניינים פרטיים כמו שידוך או להצליח בלימודים ובריאות וכדומה. שהתפילה עושה מחצה. בלי תפילה אין את ההקדמה, אין את הפנייה לשם. אבל התפילה עושה חצי. אחר כך החצי השני זה לעשות המעשים בארץ שהם קשורים לאותה בקשה שאתה רוצה. אתם מבינים חבר? אם אדם מתפלל, מתפלל שהשם ימציא לו קלה, אבל הוא לא הולך לדייטים. אתם יודעים מה זה דייטים? אתם לא יודעים מה זה דייטים? פגישות, שידוכים. אז כמה שהוא יתפלל, זה לא בגלל שקדוש ברוך הוא לא יכול להצניח לו מן השמיים איזה קלה. אפשר, אבל קדוש ברוך הוא לא פועל בניסים על טבעיים כשאין צורך. הוא נתן לנו הרבה כלים כאן בארץ כדי שנהיה, נפעל בכל האמצעים האלוקיים, השלוחים שהשם שלח לנו. או אם יש מלחמה עם האויב. ובעזרת השם אנחנו מנצחים את הרשעים שמסביבנו. אבל אם יצאו למלחמה מתוך אמירת תהילים ולא מתוך הכנה של תחמושת, לא יהיה פגזים בטנקים, אז הטנק ירוץ, 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 הוא לא יירה. נכון, חבר'ה? אם לא יהיה איסוף מלם לפני הקרב, אתם יודעים מה זה מלם, חבר'ה? מודיעין. אם לא יהיה איסוף של מודיעין לפני הקרב, אז חלילה, לא רוצה להגיד יקשלו, שיקשלו שונאים של ישראל, לא אנחנו, אבל אי אפשר אחרי זה להגיד, הקדוש ברוך הוא, הבטחת שננצח את האויבים, קיבלתם דרכים, שזה נשק ותחמושת ואימונים והתמקצעות ומודיעין ושיתוף פעולה בין זרועי וכל מה שצריך כדי לנצח, לא תפעילו את זה, אז אתם כאילו כופרים בטובה שקדוש ברוך הוא נתן לנו, לא ממצים את החסד שהוא נתן בידינו לפעול, וכן הלאה בכל נושא ונושא. אז לכן כתוב, אחר ישוב בני ישראל וביקשו, אותו פסוק בהושע. ביקשו זה יותר מאשר שאלו. שאלו זה בתפילה, שאלו זה בקשה קלה, זה מה שהלב שואל. לבקש זה לקום ולעשות. אם לא היו קמים עליית תלמידי הגר"א, עליית תלמידי הבעל שם טוב, עליית תלמידי בעל התניא, היינו מאבדים את ארץ ישראל לגמרי. ואם בתקופה הזאת של השואה לא היו כאן 600 אלף יהודים, אז לא היה המשך. כלומר, ההמשך של עם ישראל זה מתוך אלה שלא רק התפללו וחלמו והתגעגעו וכספו, ואחר כך לצערנו התנגדו, אלא אלה שקמו ועשו מעשה, גם כשזה היה כרוך בקורבנות, אבל הקורבנות שהיו כאן בארץ ישראל, הם פסיק, אפשר להגיד פסיק על הנפשות, אבל הם כל כך מעט לעומת הקורבנות שהיו ביום אחד במחנה ההשמדה באושוויץ. זה שמעתי מראש הישיבה כאן, מרב ביגון, שביום אחד באושוויץ הועלו בכבשנים של הגזים למותם, על קידוש השם, יותר יהודים מאשר כל נפגעי מלחמות ישראל והטרור מאז ששבנו ארצה ומונים את הקורבנות, שזה 21 או 22 אלף, כל יום עצמאות, יום הזיכרון יותר, נכון? כותבים כמה התווספו השנה וכמה יש סך הכל, וזה ודאי כל אחד זה עולם מלא, כל אחד זה צער עצום ונשמה גדולה, אבל זה לא הגיע עדיין ליום אחד, אני אדבר אתכם על 180 שנה, 170 שנה, מאז שהתחילו למנות את המספר ההרוגים, לא הגיע ליום אחד באושוויץ. אי אפשר להאמין, נכון חבר'ה? זאת אומרת שלא מספיק התפילה והרצון, אלא צריך לקום ולעשות מעשה. תזכיר לי את שמך? מאיר? שם משפחה? אילוז? אלול. היית אצלנו פעם? אז ברוך הבא. שמחים שהגעת. לכבודך נשתה קצת מהתה. רז, החיית אותי. ואתה קמה וגם ניצבה. מאיר, אנחנו בעמוד קוף י' ג' בפסקה השנייה. קושייה דולי עולם הנעל, הלו אנו מתפללים על זה כמה וכמה שנים, אז תבוא התשובה שמרתי לכם. מזמן החורבן עד עתה, אם כן כבר נתקיים בנו המקרא, וביקשו, לכאורה התקיים, זה בשאלה, את השם נוקם, שזה המלכות שמיים, את דוד מלכם, שזה מלכות בית דוד, ונערו אל השם לטובו, זה בית המקדש, ובתפילותינו נכללו כל שושה הדברים הנעל, אם זה והשיבים אבינו לתורתך, אם זה בסלח לנו, אם זה ובני ירושלים, את צמח דוד וכולי. ומדוע אנחנו עדיין לא נענים ועדיין לא באנו אל המנוחה ונחלה, וגדולי עולם שאלו את זה, ועדיין אין אנו רואים איזה סימן טוב. ורבי שמעון בן מנסה אמר, אין מראים סימן טוב ישראל עד שיחזרו ויבקשו שלושתם, הלו אנו עושים כן, שחרית, מנחה, ערבית, שלוש פעמים בכל יום, ועדיין לא הראו לנו איזה סימן טוב של הטבה, טוב זה לא ממש, כי בימיו כבר היו סימנים, אבל לעומת הסימנים הרעים שלא היו סימנים, אלא לעומת כל היסורי גיהנום שהיה להם שם בשואה, אז כאילו אומר, לא ראינו סימן, כי הם נמצאים שם בעמק הבכה, בלי יכולת לצאת מהגטאות האלה והמחנות הריכוז אחר כך, והיא פליאה נשגבה לכאורה, אך התירוץ על זה הוא כך, אם תגידו למה היום צריך ללמוד את זה, א', להבין מה קרה אז, אבל ב', גם היום אנחנו לא משוחררים מפיגועים ומקשיים וסיבוכים ואיסורים, והמפתח הוא גם כלפי חוץ הגויים וגם כלפי פנים עם הממשלה הזאת וכולי, המפתח הוא, להבדיל בין זה לזה, לבקש את שלושת הדברים האלה, לא רק להתפלל עליהם, אלא לחפש כל דרך שנוכל להרבות עול מלכות שמיים בעם ישראל, כמו שעושים פה במוחמיר, ולקדם את הופעת מלכות בית דוד על ידי דיבורים על זה והסברה וכדומה, שיבינו שממשלות שלנו זה עוד לא מלכות בית דוד, בייחוד הממשלה האחרונה, ובית המקדש שנזכה לו במהרה בימינו בירושלים עיר הקודש. ואקדים ש"ס לנידה, ועכשיו אגיד את ההבדל בין אם את רק מתפלל או מתפלל ועושה. ושלא תחשבו שאם אני לא עושה, אז זה ביטוי לכך שהקדוש ברוך הוא לבד לא יכול לעשות, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה לעשות לבד. בתחילת הופעתנו כעם ביציאת מצרים, כשעוד היינו, נקרא זה בחיתולים, היינו בהתחלה שלנו, השם אמר, השם ילחם, משה אמר, השם ילחם לכם ואתם את אחר ראשון. אתם עדיין במצב מאוד מאוד, הייתי אומר, אפילו עוברי, כי עובר שיצא מאימו, מבטן הבהמה. ככה המדרש מביא מחז"ל, ניסה אלוהים ולקח לו גוי מקרב גוי. אז באותו זמן עם ישראל עוד לא עומד על רגליים, אז השם ילחם לכם. אבל אחר כך עוד שנה ועוד תקופה ועוד דור ועוד דורות, עם ישראל עובר לו יותר ויותר סמכויות. השם מאציל לו סמכויות, לא בגלל שלא יכול לעשות זה לבד, אלא זאת הגדולה וזו השמחה הגדולה שלנו, שאנחנו שותפים לקדוש ברוך הוא בגאולת עם ישראל. אז תפילה עושה מחצה, כי היא מראה לך את הכיוון, והיא פותחת שרי שמיים, אבל עכשיו תעשה את המעשה ותפתח את הכלים שעליהם תחול הברכה האלוקית. גם אם המעשה הזה כרוך ביציאה מבית מדרש כשצריך, כמו לצאת למלחמה, גם אם המעשה הזה כרוך באיסורים וקשיים ואי נעימויות כאלה ואחרות, לא תמיד הבטיחו לנו שכל המעשים יהיו כמו מלחמת שוקולדה כזאת, כלומר הכל בנחת. הרי בכלל המצווה הזאת להילחם כפי שבועות ברמב"ן והשגותיו על הרמב״ם, מצוות עשה דלת, מצוות כיבוש הארץ ויישובה, אף אחד לא יעלה על דעתו לומר שזו מצווה כיפית, נכון חבר'ה? זו לא מצווה מתוקה וחמודה כמו ליטול לולב או לאכול תפוח מתוק בדבש בראש השנה, נכון חברים? זו מצווה שכזה וכזה תאכל החרב, אם לא זכאים מהדור של שוע בן נון, שכל המלחמות חוץ מלחמת העי היו בלי קורבנות. אנחנו עד היום לא שמה, בעזרת השם שלא יהיו קורבנות, אבל אנחנו יודעים מה היה עד עכשיו. ובכל אופן זו מצווה מן התורה, והקדוש ברוך הוא לא הבטיח חבר'ה, זה רק במידה וזה ילך הכל בכלילות. הרי הצד השני בטח לא יקל עלינו כשנלחם בו, אם זה עמלק שצריך למחות אותו, אם זה כיבוש הארץ מול שבעה עממים אז ובכל הדורות, אם זה בכלל מלחמת מצווה שכל השלוש, נכון, מצווה של הגנת ישראל מיד צר, שזה לא מצוות כאלה כלילות, חביבות, כיפיות. ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא אומר, יש את הקטע של התפילה שקשור לתורה, וזה בבית המדרש, ויש את החלק של העשייה, לקום ולעשות. נגיד, אתה יודע על איזה חבר שלך, שלא יכול להרים את החתונה, ואתה צריך לחטט רגליך ולבקש מכל מיני גורמים שיעזרו. אתה לוקח הלוואות, אתה לוקח מענקים, תרומות. זה לא נחמד, זה לא כיפי כזה לדפוק בדלת, לבקש, לפעמים כמה פעמים תורקים לך את הדלת. אבל ככה העולם בנוי, ככה עבודת השם בנויה, מיתרתי משני צדדים, מהתפילה, מהחלק בצווארון לבן, וללחלך את הידיים, ממש ללחלך, אבל להעביר את הצווארון, לצווארון כחול, צווארון שחור, להיות עושים מעשה. גירזתם פעם גריז בטנקים מישהו מכם? זה לא הכי מתוק, נכון? זה נורא מצחיק, כי כל אחד שמגרז האצבעות שלו, ממש תובלות, שמן כזה, בגריז כזה, ממש הכל נראה שחור. ועושים את זה גם בלילה במשטח הטנקים, ב-10 בלילה, אומרים לך שיש פריסה. וכולם נורא שמחים, הביאו כמה קוטג' וכמה פורסות לחם, ואולי עוד איזה כינוח או משהו, וכולם מאושרים. ואז יש הפסקה בעבודות הטיפול השבועי, או בעבודות אחרות בטנק, וכל אחד הולך. אבל כל אחד לא יכול להסתכל על הלחם ועל הגבינה, שזה שהיה לפניו, שם את כל הגריז שלו על המנה, על האוכל. אז כל אחד מנקה עם נייר את הגריז של החבר, ושם את כל הגריז של עצמו, אותו דבר, אותו גריז כמו הקודם, על הלחם. גריז של החבר הוא לא מסוגל לראות, גריז של עצמו זה בסדר. כך חוזר חלילה אחד אחרי השני. אבל נחזור. בדיוק, אנחנו פשוט קצת מקדימים את המאוחר, נגיע לזה. זה הנקודה. הנקודה אומר, אני יודע מה קרה בכל 2,000 שנים האחרונות. דיברו, אבל זה היה כצפצוף הזרזיר. לא קמו ועשו. למעט כאלה שכן, כמו רבי יהודה חסיד, רבי נחמיה מפריז עם תלמידיו, סבא של סבא שלי, יהושע שטמפר, שקים מתח תקווה, עלה ברגל מהונגריה בגיל 16.5, הלך ברגל מהבית של ההורים שלו, שהוא ברח מהבית של ההורים שלו, רצו שהוא יהיה ציוני. עוד לפני הצינות המודרנית, את הצינות של כולם היו חרדים, אבל עדיין לא רצו. והגיע ברגל אחרי 3.5 חודשים מהונגריה לצפת, מצפת לירושלים. כלומר, הגיע לסוריה, לבנון, צפת. מדהים, נכון? אחרי 3.5 חודשים תשאלו, אבל איך היה לו ווייז? אז לא היה ווייז, נכון? ולא היה GPS. הוא לקח מפה של כדור הארץ. באמת. הוא לקח מפה של העולם, הוא ראה איפה הונגריה, אוסטריה, עניינים, לקח אזימות והתחיל ללכת לכיוון ארץ ישראל. והגיע. הגיע לטורקיה, עלה, קיבל כמה שקלים, לא שקלים, אבל מטבע טורקי מרב של קהילה, ועלה לאיזו אונייה שחצתה את הבוספורוס, והגיע לסוריה, ללבנון, סוריה, לבנון. פלא, נכון חבר'ה? והגיע לירושלים, למד בישיבה, והקים בפתח תקווה. טוב, מי שלא מאמין, יראה שיש בפתח תקווה רחוב, שמחוב שטמפר גדול מאוד מאוד מאוד. ובמצבה שלו, בבית העלמין בסגולה, בחלקה הראשונה של ראשוני ראשוני פתח תקווה, אז את המצבה הקימה המושבה עצמה, אנשי המושבה. והם כותבים שמה, פה נקבר, בכיר בניה של המושבה פתח תקווה. ככה אנשי המושבה קוראים לו. אני ככה עולה למצבה הזו פעם בשנה, למרות שזה כבר הרבה זמן, הרב קוק הוא זה שהספיד אותו בלוויה. יש הרבה מה לספר, אבל עכשיו זה לא משפחולוגיה שלי היום, אלא זה משהו אחר, אז נחזור לעניין. אקדים שס דנידה, זה על התירוץ, כן? דף עין עמוד ב', מה יעשה אדם ויחכם? ירבה בישיבה. ירבה בישיבה, מבחינת חוכמה, זה בפועל, כלומר ילמד. אמרו הרבה עשו כן ולא היו להם, אלא יבקשו רחמים ממי שהחוכמה שלו, וירבה בישיבה. שנאמר, כי השם ייתן חוכמה בפיו. מהי כמש מלן? דהה ולא ה, לא סגיה. לא הספיק שתתפלל שאת כל החוכמה יכניסו לך לתוך הפה עם כפית. שתישן בלילה ותשמע איזה טייפ כזה, ויכנס לך לראש תוך כדי שינה ותצא את המתרחם בבוקר. לא. צריך עמל, יגיעה, להזיע, להתאמץ, לקרוע את עצמך, להיות יגיע בתורה. אבל בקשה, לפני זה תתפלל, תבקש מאת השם, תשאל מאת השם, ואז תקום ותעשה. המשך הגמרא בנידה, שורה רביעית שם בפסקה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. מה יעשה אדם ויתעשר? ירבה בסחורה, ילך, יהיה ביזנס, ירידים, יקנה פה, ימכור שם. אמרו לו, הרבה עשו כן ולא הועילו, אלא יבקש רחמים ממי שהעושר שלו, זה התפילה, שנאמר, לי הכסף, לי הזהב, פסוק בחגי, כתוב כאן, מהי כמש מלן, מה החידוש, מה הגמרא רוצה ללמדנו, דהה בלוהה לא סגי, זה בלו זה לא די. מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים, שלא תחשבו גם בנות נקבות, זה גם טוב. כאן מדברים על אופציה אחת, אבל לא פחות טוב בנות נקבות, בייחוד אם יש מישהי שצופה בנו עכשיו. אמר להם, אישה אישה הוגנת לו. אמרו, לא תמיד זה עוזר, הרבה עשו כן ולא הועילו, אלא, יבקש רחמים ממי שהבנים שלו, שנאמר, הנה נחלת השם בנים, שואל את הגמרא בפעם השלישית, מהי כמש מלן? כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, ממנו בא החוכמה, העושר והבנים, אלא דהה בלוהה לא סגי. אתה לא יכול להשליך על השם יאבך וללכת להתיישב בצד. כמו שאדם שהחמור שלו נפל ממנו המסע, והוא רוצה להטעין את המסע, או רוצה מישהו לעזור לו לפרוק, עובר יהודי, אומר לו, היי, רביד, יש פה מצווה. אני הולך לצד ואשן סיגריה, יש לך 10 דקות לפרוק את המטען מעל החמור שלי. עזוב תעזוב עמו כתיב, אין דבר כזה. אז גם כלפי הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שהשם יעזור לך? אז אחרי שהתפללת על השם שיעזור, עכשיו תעשה מעשה. ומה עם הקדוש ברוך הוא? אל תדאג, הוא זה שיברך את מעשה ידיך, אבל צריך את מעשה ידיך, שנאמר, הוא ברכך בכל מעשה ידיך. אין מעשה ידיך, גם אין ברכך. למה הדבר מזכירנו? פסוק מפורסם בסוף תהילים בשירי המעלות, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אז תכתוב, השם ישמור עיר, לא. השומר צריך לשקוד. ואם השומר לא ישקוד, גם השם לא ישמור עיר. אבל אם השם לא ישמור עיר, לא יעזור מה שיעשה השומר לבדו. הבלוהה לא סגי. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בונב בו. אז אולי לא יעמלו בונב בו, אולי לא יתאמצו, שהשם יבנה את הבית, כי הכל, הוא כל יכול, והוא בעל בלתי תכלית, ואין לו שום מעצור להושיע ברב ובמעט. כן, אבל כך הוא חקק השם בעולמו, כך הוא גזר גזרה, זה רצונו, שיחד נהיה שותפים לקדוש ברוך הוא, בדרך הנכונה, נעשה פעולות שימצאו חן ושכלתו בעיני אלוהים ואדם, ויהיו לרצון לפני אדום כל, ואז מה שעשינו, הוא יברך את מעשה ידינו, שאומר דוד המלך, ברוך השם, בקוף ד' בתהילים, ברוך השם, אמנמי דדי לקרב, אצבעותי למלחמה. הוא לא אמר, עושה לי את המלחמה. על עצמו אמר, ארדוף אויבי ואשיגם, ולא אשוב את כלותם, באלוהי הדלק שור, וערוץ גדוד, הדלג שור זה, יש לפעמים במסלולים של חרניקים לדלג מעל קיר. אמנם אני לא עושה את זה בחיים שלי, כי אני טנקיסט, אבל הבנים שלי, שכולם הם חרניקים, בסוגריים, כישלון קצת שלי, אבל בכל אופן נחזור לעניין, הבנים שלי הם לידו אותי מה זה לדלג על קיר. נחזור לה, הרי שבשלושה דברים מחולקים, שחייו העיקרים של האדם תלויים בהם, הודיונו חז"ל, כלומר מזכיר כאן, בני, חיי ומזוני. בנים, חיים, חיים זה תורה, ופרנסה, מזונה. הודיעונו חז"ל שאם כל מה שזה תלוי בסייעתא דשמיא, אבל הא ולא הא, לא מהני. מהני זה לא מועיל. היינו דתפילה ולא עסק, אבל גם עסק ולא תפילה, לא מהני. אלא צריך להתפלל, לרצות, לבקש, וצריך לקום ולעשות. אם אדם יישב ככה רגל רגל, ויגיד, נו, איפה הברכה? אז שיחכה לה עד מחר. ומזה אתה דן לכל ענייני האדם. אמרנו שזה על כל דבר, לא רק על השלישייה הזאת. וודאי בעניין שלנו של ארץ ישראל, ושל מלכות בית דוד, ומלכות שמיים ובית המקדש. ולכל עניינים שבעולם, אוי 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 אוי, לא סגי בה בלא ה, אי אפשר לזה בלא זה, לא די לנו בזה בלא זה. היינו שיתפלל, התפילה זה הפתיח, זה הקריאת כיוון, זה הבקשה מהשם שישרי ברכתו, אבל אז, על מה ישרי ברכתו? על זה שתקום ותעשה מעשה. היינו שיתפלל על הדבר להשיגו ולהתעסק בו כלל? לא. אלא יסתפק בתפילה לחוד, לא ישיגנו לעולם. אלא אחרי התפילה, והתפילה היא ודאי מאוד מהותית, חיונית, עכשיו תשב עם כל הראש קודם, אנחנו ממנו כל הרבה קוראים, תיכנס אלא לבריאות. אביב, לפי ההתעצות, זה נשמע את התעצות שלך. כן? זכאי. בכל אופן, עם כל, אומרים בצבא, עם כל הרעל, כן? אבל לא, לא כפשוט, עם כל המוטיבציה לביצוע המשימה, תהיה פרטית, לאומית, חברתית. ממשיך. אני הופך את הדף, חבר'ה. ומה שאמרתי, דהויל שחז"ל ישמעונו זאת בשלושה דברים הנ"ל שמקרא באדם זה חיי, זה חיים של תורה, מזויני זה הפרנסה ובני זה בנים. אתה דן מזה לכל העניינים, למדתי זאת שזה לא דווקא בשלושה דברים, אלא אמרה הגמרא בנידה, אלא לכל נושא ונושא, ממרן הבית יוסף. זה השולחן ערוך כידוע, באורח חיים, סימן שין מם גימל, בשם המזרחי. מזרחי זה רבי אליהו מזרחי, המפרש של רש"י. והתורה גילתה בשלושה מקומות, אסור להכיל לקטן דבר איסור, כמו שקצים ורמסים, שם התורה אמרה, ומזה אתה דן לכל התורה כולה. אז מה לומדים? זה ששלושה זה חזוקה, כמו בשור המועד, כמו בחזקת שלוש שנים בקרקע, כמו בדבר איסור לקטן. אם התורה מגלה לך דבר שלוש פעמים, אז אתה מבין שזה כבר מקיף את כל הדומה לו. שלושה פעמים התורה אמרה לא לתת לקטן דבר איסור, ומזה אתה דן לכל התורה כולה. עכשיו אני זוכר רק את הנושא של שקצים ורומסים, אבל אני זוכר שהרבי מלובביץ' בשולחן של שבת מסביר את הקשר הרעיוני בין שלושת הדברים, קצת נעלם לי מזיכרוני מהם הדברים ומה הקשר. וממילא גם בדברי חז"ל כן, דגילו לנו בשלושה דברים העיקריים בחיים, דתפילה בלא התעסקות, התעסקות זה עשייה, והתעסקות בלא תפילה לא מהני. למי שלא זוכר, מהני זה מועיל. ממילה וכן, בכל העניינים מצחיקים לנו בחיים. ואז מספר סיפור קצת מצחיק, בתוך כל המתח הכבד, טוב לראות גם איזה סיפור ככה קצת עם חיוך. ובלומדי גמרא הנ"ל, זו אותה גמרא מסכת נידה, מה יעשה האדם שלו בנים זכרים? אישה אישה, שזה אחד משלושת הדברים, שלא מספיק שיתפלל, אלא יצא לדייטים, נזכרתי מהמעשה שהספר לי זקן אחד מחסידי הרב רבי אליעזר, זה כאילו חיבה כזה, רבי אליעזר, מקומרן הזל. מה אתה מסופר עליו קצת? חיבי ספרים קבלה, דמשק אליעזר על הזוהר, טוב. של הרב הקדוש הזה היה משמש. אתם יודעים מה זה משמש, נכון? משבק. משמש בקודש, רלש כזה. בחור זקן שלא נשא אישה ולא היה שלם בדעתו. מה זה המילה, הביטוי הנקי הזה, ולא היה שלם בדעתו? היה קצת מטורלל, היה קצת קוקו, היה קצת בחור מיוחד. בסדר חבר'ה, בחור מתוק, אבל הוא היה קצת מיוחד, ספציאל. אחרי הירי שמיים, והיה נקרא בשמו פרץ גבי. גבי זה גבאי, כן? גבאי זה המשמש של הרבה. אתם איתי כולם חבר'ה? לא נרדמתם? טוב. שאלו אותו, פרץ, למה אין אתה נושא אישה? ישיב, למה לי אישה? למה אני צריך אישה? מה חסר לי אצל הרבי? כזה אור עצום אצל הרבי? אמרו לו, ולא, אדם צריך בנים. ענה על זה, בנים? אתן פיתקה לרבי, ויהיו לי בנים. כל כך מעריבה. איך יהיו בנים? מה יהיו? לא משנה. בואו נקרא את זה ביידיש, רק כדי קצת להצחיק אתכם. איכבל גבן אקוויטול, צום רבי, והוא לכה בן קינדר. ווסס קינדר, חבר'ה? מה זה קינדר לך? בנים. כלומר, אתן פיתקה לרבי, ספרה 177, ויהיו לי בונים. קינדר לך. וכשהגידו דברי פרץ אל הרבי, צחק ואמר, טוב, פה נדלג על הראשי, על היידיש, אמר בעברית, נקרא 178, מי שסומך לגמרי, כמונה לחלוטין על הרבה, ייראה כמו פרץ, יהיו לו פונים כמו לפרץ. בסדר חבר? והם דברי הגמרא הנ"ל, מה יעשה האדם שיהיו לו בונים? יישא אישה, וכמה שונה דהה בלוהה, לא סגי, זה בלו זה אי אפשר, זה תפילה בלא נשיאת אישה, לא סגי, ולא כמו פרץ גבי, ששמח עצמו, גבי זה גבי, שמח עצמו לתפילה לחוד, שיפה בדו הרבי, והוא לא יישא אישה, והקדוש הוא כבר ידאג שיהיו לו בנים. על כל פנים, נימד נעשה סנל, זה מי ששמח עצמו לגמרי לתפילה לחוד, ואינו מתעסק כלל בדבר, יש לו פנים כמו פרץ גבי, הנל. עכשיו הוא הולך להסביר את המילה אבקש, הרי כתוב שמה, ואחר יבקשו, אתם זוכרים? וכבר רמזתי בתחילת הלימוד שיש הבדל בין לשאול, ששאלה יכול להיות בלב, בתפילה, ולבקש זה למה יעשה, לקום ולעשות מה יעשה. בסדר חבר'ה? שזה מה שהנושא שעליו מדבר. זו התשובה שלו, למה 1900 שנה, כל 2000 שנה, התפילות לא פעלו, לא, הם פעלו, אבל לא הספיקו כדי להוציא את ישראל מהגלות, ועוד יותר מגיע הרגה שבה הם עכשיו שקועים. והנה ראיתי באיזה ספר גדול מגדולים, עכשיו תראו, הקדמתי בהתחלת הלימוד ואמרתי שלא היו לו ספרים, כי הוא היה בגטו, בעליית גג, עליית בכנסת, 10 משפחות צפופות, ועכשיו הוא מתגלגל למחנה ריכוז, אינני זוכר איזה, וכעת אי אפשר לי לציין שם הספר, והמקום שאני כותב כעת בלי ספרים, מחמת גלותי שברחתי מחדר הורתי, מבית המדרש, מחמת המציק, אנחנו קוראים את זה כאילו, אתם יודעים, דבר מעניין, אבל כל עוד כאן היא מבטאת יסורי גיהנום, שביאר את הכתוב שאמר בפסוק אחר, אבל מזה הוא יחזור לפסוק בהושע, על ואחר ביקשו את השם לוקיהם, את דוד מלכם, וינערו, פחדו אל השם ולטובה, אתם זוכרים? היה כזה שמה, יבקשו. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל מי חיי. אני חושב שכולם מכירים את הפסוק הזה, כי אומרים אותו ב-40 יום שמראש חודש אלול, ויותר מ-40 יום, ראש חודש אלול ועד אחרי הושענא רבה, עד הלל שמחת תורה, לא כולל. וזה הפרק לדוד, השם מורי ואישי, פרק כ"ז, ומי שלא הכיר אותו מתהילים, אז מכיר אותו מהשיר, כי הלחינו את הפסוק הזה בכמה כמה לחנים, אחת שאלתי מאת השם. אז יש שם גם שאלתי וגם אבקש. נכון, חבר? אז ווס איז שאלתי, ונדווס איז אבקש. מה זה הכפילות הזאת? אמרת, שאלתי, בסדר. למה אתה צריך לחזור להגיד שאותו דבר ששאלתי, אותה אבקש, ברור. מה ששאלת, אתה מבקש? מה אתה מבקש? שבתי בבית השם קודם לך, בסדר, תבקש, תשאל. אבל מה הכפילות? עמדו כל המפורשים, למטה מציין רד"ק מלביב עוד, על כפל הלשון שאלתי ואותה אבקש. מהו שאלה ומהו בקשה? הלא אחת הוא. וכתב, אחד מהגדולים, והוא לא זוכר מי, והוא כותב בעל פה מהראש שלו, וזה פה אתם את הגאונות שלו, על פי הגמרא לבאר, על פי הגמרא דנידה הנ"ל לגבי הבא אלוהה לא סגי, תפילה לבד בלי עשייה, או עשייה בלי תפילה שתקדים אליה, זה לא מספיק. דהה בלוהה לא מהני, לא מועיל. ואם אדם מתפלל איזה דבר לא סגי, מה זה לא סגי? לא די לנו, לא מספיק לנו בתפילה לחוד, אפילו תהיה בכוונה היותר גדולה. אדם עושה תיקון חצות, אדם מתפלל, ואחרי זה זה נשאר באוויר, ארטילאי, תלוש. והוא לא קם ועושה מעשה שיממש את מה שהוא ביקש, הקדוש ברוך הוא, כדי לברך את המעשה שהוא רוצה על פי מה שהוא ביקש, הוא צריך לקום אותו אדם ולעשות מעשה. ושוב, זה לא בגלל שהשם לא יכול, אלא זה רצונו של השם, מאז תחילת תופעת עם ישראל. ועד היום, לתת עוד ועוד ועוד סמכויות, כמובן הוא מגבה את הכל, מסייע על הכל, אבל הוא עומד מאחורינו ואומר, חבר'ה, קינדרלך, תזוזו קדימה, תפעלו. אפילו תהיה בכוונה יותר גדולה. זה לא יועיל, עד שיתעסק בה גם כן בפועל, ואז יהיו פלאות, אז יהיו ניסים, אז תהיה סייעת את השמיה ויעשה את שלו, אז תהיה לתפילה לשמיים ולהשיג חפצו. נגיד, כל ההתיישבות, בידה ושומרון, אם היו רק מתפללים על זה, ומצטערים על זה, ובוכים על זה, ולא היו רצים לכפר עציון, ולחברון, ולקריית ארבע, ולשומרון, ולגוש קטיף, שלצערנו לקחו מאיתנו את כל גוש קטיף, אבל בכל אופן, אם לא היו מוסרים את הנפש עוד עלייה ועוד עלייה מול כל כך הרבה כוחות, מול הבלתי יאמן, אז לא היו היום מאות אלפים ממלאים את יהודה ושומרון ומונעים את המדינה של הרשעים. טוב, וניקח דמיון. אחד יבקש מהשם יתברך שיהיה תלמיד חכם, ולא יושב כלל בבית מדרש ללמוד. ילך לישון בלילה ויקווה שבבוקר יקום עם כל התורה כולה סדורה לו בראשו, אלא רק יטייל בחוצות ובשווקים. שואלים מישהו, איך הוא היה בישיבה? הוא הסתובב, הוא טייל. לרב קוק יש סיפור, לרב זה צהל, על אחד לא הזכיר את שמו עכשיו, אבל למרות שהרב קוק כן מזכיר את שמו, בגלל שזה היה איש שלילי מאוד, שכל הזמן הרב קוק היה פוגש אותו, כשהיה יוצא החוצה לנשום אוויר, היה פוגש אותו יושב בגן. הרב קוק היה יושב עמל בתורה יום ולילה, ולפעמים כשהראש פעם פוצץ בסוף הסוגיה, היה נושם בגן שהעמיד אחד מהיהודים העשירים בעירה וולוז'ין, ליד ישיבת וולוז'ין. ואותו בחור שלמד כאילו בישיבה, אבל היה פוקר ואפיקורס, אבל סבא שלו שלח אותו לשם, כי אבא שלו נפטר, אז הוא היה, זה היה המקום, זה היה התחנה שלו, זה היה העמדה שלו, המשרד שלו, שם על הספסל בגן. טוב, יש סיפור שלם סביב הפגישה שהייתה בין הרב קוק לבינו, אבל לא, לא עכשיו, בין אותו אדם. אדם כזה אפילו, אפילו יתפלל כל יום לבחיות שרוצה להיות גדול הדור, לא ישיג שאלתו לעולם, פני שהוא מצדו לא עשה שזה הדבר כלום. אבל אם הוא יעשה את שלו, וזה השאלה, לא, וזה הבקשה, סליחה, זה הבקשה. היינו שילך לבית המדרש ויתאמץ בכל כוחו ללמוד, וגם פלא שנדבך לפתוח לשרי חוכמה, אז מעלה השם שאלתו, בטח. וזה הבדל בין שאלה לבקשה. שאלה, אני קורא בשורה השנייה, בעמוד קופתת וב. שאלה היא תפילה. ששואל מה שם בבח משאות לבבו, מה שמתהווה בליבו. בקשה זה למעשה, זה לקום ולעשות. היא בפועל ובמעשה. הוא מבקש ומחפש אחר דבר שחפץ להשיג. שקוראים בשון אלועז זוכן. אתם יודעים מה זה זוכן אביב? אתה לא יודע מה זה זוכן? נקרא לך את הכל במשפט. ואיינר זוכת נער איינר זוכן. עכשיו אתה מבין יותר טוב?
כן, מחפש.
איך אתה יודע? אז אני אעזור לך, מתוך ידע אישי, וגם בגלל שכתוב בעמוד 182, לחפש כמי שמחפש דבר מה. מהביקיות שלי ביידיש, אני תרגמתי לך זה, בדיוק כמו שהם תרגמו גם כן. טוב, כמו שכתוב, אקומנה והסובבה והעיר בשווקים ברחובות, לא כתוב אשאלה את השאווה נפשי, אלא כשהיא כנסת ישראל קמה ומסובבת בעיר ומחפשת את דודה, את הרעה שנעלם, אבקשה! את שאהבה הנפשי. אני חושב שכולם מכנים את הפסוק כזה, נכון? מה אתה אומר? כן, נכון? שהוא הולך בחוצות, הוא, זה כאן כנס ישראל, הוא מבקש, מבקשת בפועל למצוא את שאהבה הנפשה. הוא כמו בקש שלום ורודפהו, שהוא רודף אחרי השלום בפועל ובמעשה. aber wo er wird nicht suchen würde, finden. Sein mir nicht erkennen würde, nachon? Ich hoffe, ich ertrage mich, aber, אם אני זוכר נכון, אם לא יחפש, לא ימצא. שמעת אביב? ראיתם איזה בקיאות בשפת יידיש? כן.
מה קורה
אבל
שיש
גלות
ויש כן קבוצה של ישראלים שרוצים כן להחזיק מטרות מצוות בארץ ישראל? נגיד, בכל הגלויות עדיין הייתה קבוצה מאוד גדולה של יהודים שכן להחזיק מטרות מצוות.
אלי שבארץ ישראל באמת תמיד מלווה אותם סייעת דשמיא, גם אם יש צרות, אבל מתגברים על הכל.
אז החלטת השם, אבל כאילו גם...
ודאי, הקדוש ברוך הוא מברך את מעשי ידיהם.
כן, הוא מברך אותם, למרות שבאותו זמן צריך להיות גלות, למרות שהם עדיין מחזיקים בתורה מצוות,
ממש, כן.
הקדוש
ברוך הוא החליט
שיש גלות, אז הוא עדיין כאילו
מצוות השם? כן, הפסוק ביואל אומר שבזמן שבכל העולם עם ישראל ניגף לפני האויבים, והר ציון תהיה פליטה, בירושלים יהיה קודש. כלומר, גם אם האויבים יגיעו עד שערי ארץ ישראל, והר ציון תהיה פליטה. וכשהנאצים הגיעו לאל עלמיין, שזה בין לוב למצרים, מדבר לוב זה נקרא, זה היה טנקים אינספור של רומל, הפילד מרשל של הרשעים האלה, וכאן בארץ הייתה רוח נכים, וחשבו שהנה הנאצים נכנסים לארץ ויעשו כאן מה שהם עשו באירופה, או עושים באירופה, והם כבר כרתו ברית מרחוק, עשו חוזה עם מוות עם המופתי של ירושלים, חאג' אמין אל-חוסייני, שכבר חגג על השחיטה הגדולה, של שונאים של ישראל בלשון סגי נהור. אמר הרב הרצוג, על פי הפסוק ביואל, בהר ציון תהיה פליטה, הם לא יגיעו לארץ ישראל. גם אם הכל בוער וכל הגלות היא כמדורת אש, בארץ ישראל הם לא ייכנסו. וככה קרה. שהם נעצרו ולא הצליחו לחדור, והבריטים, הם השלוחים, הקדוש ברוך הוא, מונטגומרי והטנקים שלא ניצחו אותם. ידוע שהיה שם צינור, שזה המדבר, היה ימים חמים, והצינור שהבריטים סללו קצת לפני כן היה עדיין חדש, צינור לכל אורך הקו החזית, והגרמנים שמחו כל כך וקדחו חורים בצינור כדי לשתות, ואז הם שתו כולם מים מלוכים, כי הבריטים רצו לבדוק את הצינור והעבירו דרכו בלי לדעת למה זה הולך להיות מים מלוכים. שתו מים מלוכים ומתו. ומזה נכנעו הגרמנים. עד שרגישו שזה היה מאוחר מדי. יכול להיות שחלק מהם לא מתו, אלא יצאו מכלל פעולה. כך או אחרת הם לא יכלו ללחם. סיפור אמיתי. לא המצאתי את זה. תוכלו לראות את זה, ההיסטוריה. כן, כמדי.
השאלה מבקר זה מעשה כאילו זה אחד שמשלים את השני, כלומר אין מצב, כאילו, אין עניין נפלט להיות במצב של שואל, לא להיות עד במצב של מבקר, צריך להיות בעצם שני הצדדים. אבל יש סיטואציות בחיים של אדם נמצא עד במצב שהוא יכול רק לשאול.
תראי, יש ביטוי ידוע אנוס או אונס, רחמנא פטרי. ואז הקדוש ברוך הוא לא בא בתביעות ולא בא בטענות, וזה מה יש. ואז השם מושיע וגואל, גם בלי המבקש. אבל הוא מדבר על ימים שאפשר היה לעלות לארץ ישראל. הרי נגיד ככה, מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה נפתחו שערי ארץ ישראל, עד הספר הלבן של הבריטים שלקח הרבה כמה וכמה שנים. ולפני המלחמות גם כן בודדים עלו לארץ ישראל. אבל ודאי אחרי שהתחילה עלייה גדולה, אחרי שהיטלר עלה לשלטון, הייתה עלייה מגרמניה. כלומר זה היה ניתן. ומה לדבר אחרי השואה. בכל אופן, אתה שואל לעניין, אלעד. בואו נמשיך, נעזור רגע את היידיש, נעבור לעברית. רבי יצחק, ברוך הבא, אנחנו בעמוד קוף תדווה, איפה שרז בטובו.
חשבתי על הספר של הרב, הם הבנים.
נכון. אז תסתכל שם ליד עמוד, ליד ספרה 185. בראש העמוד קוף תדווה. וזה שאמר דוד, אחת שאלתי מאת השם אותה, וקש. שיבתי בבית השם כל ימי חיי, היינו, שזאת אשר אני שואל מאת השם, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לא אסתפק בשאלה, לא אסתפק בלהוריד דמעות, בתיקוני חצות שהם חשובים מאוד, לא אסתפק באמרת תהילים, אלא אקום ואעשה מעשה. ואתם מבינים שזה הפך התפיסה החרדית הקלאסית שאמרה, משיח יבוא עם ענני שמיה. משיח יבוא כשהקדוש ברוך הוא ירצה בצורה אל-טבעית. אנחנו לא צריכים לפעול בזה. זה מעל יכולתנו. ואם מישהו פועל בזה, אז זה כפירה בקדוש ברוך הוא. וכאן הרב המחבר מנפץ את כל התפיסה הזאת ומצטרף לתפיסה של הרב קוק. הייתי אומר שהציונים החילונים, אבל זה לא, כי הם דיברו רק על החצי השני. אבל אצל הרב זצל ותלמידיו, והרבנים שלפניו, כמו הרב קלישר, הרב גוטמחר, הרב אלקלאי, ועוד רבים אחרים, אז זה היה ברור שצריך לקום ולעשות מהנציב. אז בואו נראה בפנים. היינו שזאת אשר אני שואל את השם, שזה שבטי בבית השם כל מחיי, גם אותה אבקש בפועל מעשה. לא קראנו היום, אבל זה מה שאומר כוזרי, הרבי דהלוי, החבר, כששואל אותו מלך כוזר, אתם כל כך הרבה מתפלאים על זה, למה השם לא עוזר לכם, לא מתגשם, כאילו אולי הנוצרים צודקים, וזה שאומר שהשם עזב אתכם, אז אומר, אנחנו רק מתפללים, הוא אומר את זה, כלומר, זה פירוש, זה כצפצוף הזרזיר, מצאת מקום חרפתי, הוא אומר למלך כוזר, החבר, שאנחנו רק אומרים ובני ירושלים, אבל זה מן השפה ולחוץ, השם ירחם. בואו נקרא בפנים, צריך לסיים, עוד מעט מגיע הרב אייל ורד. רצוני לומר שאני עושה גם מצידי בכל מה שבכוחי לעשות, להשיג לחפצי זה, להיות יושב בבית השם, היינו, שאני הולך לבית מדרש ללמוד ולשב שם לעסוק בתורה. אלא שאלתי זה להתפלל השם, מה, אני לא תולה את זה רק בחוכמתי. היינו גם כי מהשם ברך שהוא יעזרני לזה ושהוא ייתה את הסייעתא דשמיא, ואזכה שיהיה שבתי בבית השם כל ימי חיי, שלא תטרידני שום מניעה מזה. אביב, בגלל שיש לך קשיים אני אתרגם לך את זה לעברית. נדלג על היידיש, סדר, אני יודע שאתה לא, ממנך ומשמאלך אתה לא מבין, אז אני מתרגם לך. אני משתדל, כן, מה שאתה אמרת זה נכון, אני משתדל ועושה למען זה, שאוכל לשבת בבית המדרש כל ימי חיי. אם לא אבקש גם בפועל, אם לא אקום מהמיטה בבוקר בזמן, ואצא לתפילה ואחרי זה לבית המדרש, אם לא יושב כמה שעות, אז אני אשאר, עם הארץ. אבל ביקשתי עם הקדוש ברוך הוא, התפללתי לה, בסדר, אבל לא למטה. ואם לא אבקש גם בפועל שאוכל לשבת השם, אז לשב שאלתי מת השם, אלא צריך שאלה, וצריך בקשה, כשבקשה זה הצד הקשה, אותיות קשה, זה הצד הלמייסה, וזוהי גם אומר עקב אבינות, בשאלתי ובקשתי, אם אתם זוכרים, לגבי המלחמה של המלחם, שאלתי זה תפילה, בקשתי זה קשת, שהוא גם... כשהוא מדבר על המלחמה של מלחם אחרי הסיפור של שמעון ולוי, אז הוא אומר בשאלתי ובקשתי, אז השאלה זה תפילה, ובקשתי זה הקשת שהוא יורה, המלחמה. וזוהי המשמעות של כפילות הראשונה, עד כאן דברי הגאון הנ"ל. בעזרת השם יתברך, שנהיה בריאים, נאריך ימים, שבוע הבא נמשיך.